Shut up and sit down.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד פרק של הסטארט-אפיסיות, פרק מספר 2. יש לנו אורחת מיוחדת, אנה ליפשיץ אגמון מהסטארט-אפ טרייל קווסט. ולפני שאנחנו נתחיל את הסיפור עם אנה, כמה הודעות מנהלה?
כמה הודעות מנהלה. אז האמת היא שכמה וכמה מכם פנו אליי ולגילי וסיפרו לנו על כמה תופעות ככה שהיה נראה שהן בעיות, אבל תכלס הן פשוטות לפתרון. יש לנו כל פודקאסט כזה יזמת מדהימה, אנחנו שמים אותה למהלך השבועיים כפוסט נעוץ, כדי שיהיה קל להגיע אליו, ואז מה מסתבר? שקל להגיע אליו בווב ובפלאפונים, חלק לא רואים את זה.
אוקיי, אז מה עושים?
אז דבר ראשון, כדי להקל על כולם, גם פרסמנו כבר פוסט בדף שלנו, בקבוצה, אבל בעיקרון תשימו לב שלמעלה יש לכם משהו שנקרא פינט פוסט. אז כל מה שצריך לעשות זה ללחוץ על ה-view pin post, ואז פתאום רואים את הפרק, את הפוסט, ואפשר לשמוע וליהנות. כמובן תמיד אפשר לגלוש לאתר שלנו.
נכון, כל הפרקים נמצאים באתר ובאייטיונס ופודקאסט, אז אתם מוזמנים לעשות סאבסקרייב גם שם.
מעבר לזה שזה נמצא באייטיונס, התבקשנו להעלות את זה גם לחברי האנדרואיד, וזה נמצא גם בסאונד קלאוד.
מה את אומרת? אפילו אני לא ידעתי מזה.
גם כן, הפתעה.
יש חדשות גם לי. אז משתמשי אנדרואיד, אתם יודעים מי אתם, 80% מהאוכלוסייה, אתם יכולים גם למצוא אותנו בסאונד קלאוד. אוקיי, אז אני רוצה לספר על חברת צוות שלישית שהצטרפה אלינו השבוע.
מרשימה ביותר.
בוטי את הבית של הסטארט-אפיסטיות, ליבי תכנתה אותה, אסף זינגר ייצב אותה, ובעצם המטרה של הבוטית שלנו היא לראיין סטארט-אפיסטיות שרוצות לבוא לפודקאסט ולדבר איתנו, וקצת לתת לנו רקע על מי ומי.
גם להשאיר פידבק.
וגם להשאיר פידבק. אנה, איך היה החוויה שלך עם הבוטית?
מענה ביותר. אחלה בוטית, אחלה חברת צוות, באמת תתחדשו. היה כיף לדבר איתה.
תאמיני לי, אין לה שום בקשות, היא לא רוצה קפה, זה ממש ממש נוח. אני חושבת שגמרנו עם ענייני המנהלה, אפשר להציג את אנה. אנה, קודם כל תודה רבה שבאת להתארח אצלנו היום, ועוד בהתראה קצרה. היה לנו השבוע הקלטה שהתפקששה עם יזמת מוצלחת, אנחנו החלטנו לקדם את התור ולהביא את אנה.
כן, כדי לא להתעלל בעצם ביזמת הקודמת ולגרום לה להקליט שוב
כן,
את אותו
מסכנה.
פרק.
אז נחזור אליה בהמשך, ובינתיים אנחנו עוברים לאנה, אנה ליפשיץ אגמון וטרייל קווסט, אז ברוכה הבאה.
תודה רבה, לכבוד הוא לי. האמת היא שבמונחים של סטארט-אפ זה לא היה, כאילו זה לא היה כזה בדקה ה-90, אני לפעמים יוצא לי גם התקלות של שעה לפני, אז זה בסדר, כאילו אתם הייתם לארג'ת יחסית.
עכשיו אני מרגישה הרבה יותר טוב. אוקיי, אז בואי תספרי לנו קצת על הרקע שלך, אנה, מי שלא מכיר, מאיפה את, מה עשית לפני טרייל קווסט, איך הגעת עד הלום?
בכיף, אני, וואי, כבר הפסקתי לספור, אבל אני כבר די הרבה שנים בתחום של פיתוח תוכנה, באמת מגוון של ארגונים, הייתי בצבא הרבה מאוד שנים, ניהלתי מחלקה של פיתוח בחיל הים, הייתי שנה בסאפ, ולאחר מכן ככה רוח של הסטארט-אפ תפסה אותי לראשונה כשהייתי בסאפ, והתחלתי בעצם אחרי שנה של עבודה ב-SAP, עברתי לפניה, שזה סטארט-אפ שאז ממש ממש היה בחיתוליו בשנה הראשונה שלו, והייתי ככה מהמפתחים הראשונים, שזה באמת באמת כבוד גדול ואיזושהי הזדמנות לראות ככה סטארט-אפ בתחילת דרכו. ומאיזושהי הרפתקה חולפת של שנה נשארתי בפניי קרוב ל-7 שנים.
וואו, יפה.
כן, וזה באמת כאילו איזושהי חוויה כזאת של לראות סטארט-אפ מתגלגל.
יצא לך שם לראות את כל התהליך, ראית, כמו שסיפרת, היית ראשונה, ראית אותו גדל מהר יפה מאוד, ואז מגיע ככה לטופ.
לא הראשונה, הייתי מהראשונים, כן, בנייה של איזשהו MVP, לראות איך MVP ראשון לא צלח, אחר כך בעצם לאותו מוצר נמצא איזשהו שוק חדש, שבו המוצר מאוד 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 הצליח וצמח וגדל, משם עבר לאיזשהו מוצר אחר שקצת פחות הצליח, אבל לראות את החברה הזאת גדלה, לגמרי היה רולר קוסטר, באמת באמת חוויה מדהימה.
נשמע כמו בית ספר לסטארט-אפ.
כן, לגמרי.
ובאמת למי שגם לא מכיר, בצבא עשית סאפ, אחר כך כמו שסיפרת עברת לסאפ, וגם פניה הוא בעצם סטארט-אפ שמבצע אנליטיקות לסאפ, נכון?
נכון, נכון. זה לא רק לסאפ, זה אנליטיקס, זה יותר קוד אנליסיס לכל סוגי ה-ERP, אז זה התחיל מסאפ, אבל כן, זה לגמרי איזשהו רעיון חדשני שנתן איזשהו מענה לבעיה אמיתית של שדרוגים של, שהייתה קיימת אצל לקוחות, ופניה באמת הצליחה לתת את הפתרון הטוב ביותר, שאפילו סאפ לא הצליחה לתת פתרון ברמה הזאת.
ואז בעצם מה קורה? היית עוד לפני זה, כמו שאת סיפרת, את כל התקופה שלך בסאפ, ופתאום את מבינה שאת הולכת לפתוח חברה משלך, את רוצה לפתוח משהו משלך, והוא ממש ממש לא קשור לסאפ.
איך בעצם הגיע הרעיון?
כן, זאת הייתה, אז זה בא בשלבים. קודם כל, השלב הראשון, הייתה לי החלטה שאחרי פניה, אני רוצה להיות חלק מצוות מייסד בסטארט-אפ. Co-founderית, זאת אומרת, ממש מתחילת הדרך. זאת הייתה איזושהי החלטה עקרונית, ורציתי להביא לידי ביטוי את כל הידע והניסיון שצברתי בפיתוח תוכנה במשך השנים האלה. מעבר לזה, עוד החלטה עקרונית שקיבלתי אותה בתחילת הדרך, זה שאני רוצה שיהיה לי שותף, או שותפה, זה לא ממש משנה, והיה לי מאוד מאוד חשוב שהשותף או השותפה ישלימו אותי מכל מיני בחינות. זאת אומרת, גם מבחינת הסט אוף סקילס, מבחינה אישיותית יותר, כאילו זאת ממש הייתה החלטה עקרונית. ומשם ועלה, השמיים הם הגבול. זאת אומרת, לא אמרתי, לא הגבלתי את עצמי לא לסאפ ולא לבי-טו-בי ולא לבי-טו-סי, אלא בעצם מה שנקרא בדרכי. וככה התחיל.
זאת אומרת, הרצון לעשות סטארט-אפ, הוא היה לפני הרעיון.
כן, כן, לגמרי. לגמרי. ומשם התגלגלתי, זאת אומרת, עם כל מיני שותפים, היו כל מיני ניסיונות עם כל מיני שותפים שפחות צלחו, ואז קיבלתי טלפון מקרוב משפחה שלי, מגיסי, והוא אמר לי, תשמעי, יש פה איזה עורך דין, גיסי הוא עורך דין, הוא אמר, יש פה איזשהו עורך דין שרוצה, יש לו איזשהו רעיון, והוא מחפש שותף טכנולוגי לקדם את הרעיון. אני מציע ממש חשבתי עלייך, ואני מציע שתיפגשו לקפה.
שנייה לפני זה, דווקא אני רוצה להתייחס לאמירה הקודמת, שאת אמרת, היו לך כמה ניסיונות לפני שבעצם עשו לך את ההיכרות. ששם את אמרת, את רוצה להיות סטארט-אפיסטית, את רוצה להרים צוות, הגעת לשלב שבעצם יש לך רעיון, שמצאת שותף?
כן, היו כמה ניסיונות, הניסיון הראשון היה עם שותף שהכרתי אותו, והתחלנו לעבוד ביחד על איזשהו רעיון משותף, אבל זה פחות הצליח, זאת אומרת, לא, השותף שלי לא היה יכול להיות committed, ובסוף החלטנו להפסיק לעבוד על הרעיון הספציפי הזה. אני ניסיתי לקדם את הרעיון לבד במשך כמה חודשים, ואז ממש הבנתי שאני רוצה שותף או שותפה לקדם את זה, לקדם כל הרעיון ביחד.
האמת שזה מדהים, כי אני בפאץ' יזמת יחידה, ואחד הדברים שלמשל אותי באיזשהו מקום, את יודעת, הובילו להיות יזמת יחידה, זה דווקא בגלל שאני מגיעה מהטכנולוגיה, היה לי את הרעיון, היה לי מאוד מאוד קל לרוץ ולפתח אותו, ולמצוא את עצמי ככה חצי שנה אחרי כבר עם מוצר, ואז אוקיי, מתחילים לדחוף אותו לשוק, ומתחילים לעשות עוד פעולות, ופתאום הזמן רץ, ואת דווקא אומרת, החוויה שלך הייתה אחרת לגמרי, לא בחרת לרוץ עם הטכנולוגיה, אלא בחרת באמת למצוא לך שותף. מה הוביל אותך לשם?
אז אני אסביר. זה איזשהו ניסיון שהיה לי מפניה, שניסיתי ליישם את העיקרון שלו. בעיקרון לרוץ ולפתח טכנולוגיה, זה באמת היה הדבר הכי קל בשבילי, אבל הרבה לפני זה אני רציתי לעשות בדיקות שוק, ולראות שהטכנולוגיה שאני מפתחת היא אכן נדרשת. וזה משהו שלי לבד היה מאוד מאוד קשה לעשות. זאת אומרת, לא הצלחתי להגיע למצב שבו אני אומרת, אוקיי, סבבה, יש פה מוצר, שנניח תצקי עכשיו חצי שנה, תפתחי אותו לבד, אבל אחרי שתפתחי אותו, יהיה פה שוק ולידי, או שיש לך כלים עכשיו לשווק את זה בצורה עצמאית, או משהו בסגנון. זאת אומרת, היה לי ברור שאני צריכה שותף שישלים אותי דווקא בסט אוף סקילס הזה, של שיווק, של לונץ' לפרודקט ודברים כאלה, ובכלל לוודא שיש פה מוצר שנדרש לשוק או שיכול לעניין שוק. ובתפיסת העולם שלי מאוד מאוד מאמינה
גם בקרב יזמים וגם אפילו בצוותי עבודה, באנשים שכל בן אדם מביא משהו לשולחן, שהסט אוף סקילס הזה ביחד משלים אותך לאיזשהו שלם, שאיתו פשוט אפשר להתקדם בצורה יחסית מהירה קדימה, שזה תכלס, זה תכלס ממה שאני ראיתי מה שצריך בסטארט-אפ, הרבה מאוד ניסיונות, עד שיש איזשהו ניסיון שבאמת באמת מצליח. וזאת הייתה התובנה שלי, זאת הייתה המסקנה שלי, ואיתה המשכתי הלאה.
זו תובנה מעולה בעיניי, מעולה. זאת אומרת, ככל שהסקילס בסטארט-אפ יותר נמצאים בפנים, בצוות המייסד, ככה יש פחות תלויות ואפשר לרוץ יותר מהר קדימה ולנסות הרבה דברים. אחלה, ממש, ממש מעניין. אז ספרי לנו על המפגש עם עם השותף.
עם העורך דין.
עם העורך דין.
אז קיבלתי את הטלפון הזה ואני באותה תקופה כבר התחלתי איזושהי מגעים דווקא להצטרף למיזם אחר עם שותפה אחרת, וזה היה ממש ככה בתחילת הדרך. התלבטתי בכלל אם להיפגש עם איתי, שזה השותף הנוכחי שלי, וכשנפגשנו והוא סיפר לי על הרעיון, פשוט הרגשתי באותו הרגע כאילו נפתחו לי העיניים, כאילו אני חיה באיזשהו עולם, ואז פתאום הוא בא והוא שם לי איזשהו משהו ומראה לי איך העולם שבו אני נמצאת יכול להיות אחר. וממש הרגשתי שיש לי פה איזושהי הזדמנות לפתח טכנולוגיה שיכולה לשנות את ההתנהלות היומיומית של, של, של האנשים, ואת הדרך שבה אנשים מתקשרים ועוזרים אחד לשני.
וואי, איך מרגישים את הפשן כשהיא מדברת על זה, נכון?
כן, זה רגע של הערה.
כן, כן, אחרי כזה פתיח מפוצץ.
כן, הרמת, עכשיו את חייבת להשאיר את הכדור באוויר.
תראי, זה בשלב החזון הדברים הם מאוד, זאת אומרת, החזון זה משהו שאתה נורא מתחבר אליו, אז האתגר הוא בעצם להפוך את החזון לאיזשהו מוצר, שגם, את יודעת, שגם ייתן גב לאותו חזון, אז אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו שם ועשינו את זה, אבל בגדול מה שטריילקוסט רוצה לעשות, לאפשר לאנשים שאנחנו לא מכירים או לא בהכרח מכירים, להתחבר אחד לשני בצורה הכי פתוחה והכי בטוחה שאפשר. עכשיו, מה זה אומר בגדול? זה אומר שלצורך העניין, אם אני נמצאת במקום מסוים ואני רוצה לפנות לקבוצה של אנשים שלפי מאפיינים מסוימים, לפי מקום שהם היו בו, לפי גיל, לפי מין, לפי מה מעניין אותם, לפנות אליהם ולשאול אותם איזושהי שאלה, וליצור מעין צ'אט קבוצתי כזה, אנחנו קוראים לצ'אטים אצלנו טריילים, אוקיי? ליצור טרייל קבוצתי, שפונה לאוכלוסייה מאוד מאוד מסוימת, ועכשיו לפתוח שיח סביב העניין הזה. ובעצם מה שקורה, זה שאני מאפשרת לאנשים שלא בהכרח מכירים אחד את השני, אבל יש להם תחומי עניין משותפים, או מקומות משותפים, או אירועים משותפים שהם היו בהם, אני נותנת להם אפשרות להתחבר אחד לשני. החיבור, כדי שהחיבור יהיה בטוח, כי אנשים ירגישו פתוחים, פתוחים יותר לשתף ולעזור אחד לשני, אז הטריילים שלנו הם אנונימיים. זאת אומרת, את לא יודעת מי כותב אותו, את לא יודעת מי עונה לך, את לא יודעת אם בין כמה טריילים, האם אותו בן אדם עונה לך, זה עבד.
אז יש פה אתגר גדול שזה לא יהפוך להיות פח סטייל סיקרט. נכון? או וויספר או כל אלה.
מעולה. בגלל שידענו וכבר הכרנו את, את האתגרים שהיו לסיקרט, ויתרה מזה, הלונץ' הראשוני שלנו היה בתקופה של בליינד ספוט, אז באמת בנינו הרבה מאוד מנגנונים מתוחכמים, אני לא רוצה לקרוא לזה AI, אבל זה לא רחוק משם, כדי למנוע ספמינג, ואנחנו באמת משקיעים הרבה מאוד בכל המנגנונים האלה, ואני פשוט רואה שזה עובד. כאילו אנחנו ממש רוצים לתת שם טוב לאנונימיות ולהסביר לאנשים שאנונימיות מאפשרת להם להתחבר בצורה פתוחה ובאמת לעזור אחד לשני.
ולמה בעצם לבחור באנונימיות? סתם כאילו אני תוהה על הבחירה, מה היה המוטיבציה?
אז אני אסביר. בגדול מה שאת עושה, את מייצרת איזשהו טרייל קבוצתי שמאופיין ב... איפה בן אדם היה בזמן מסוים, באיזה מקום הוא היה, לפי עוד כל מיני מאפיינים, אבל זה בפוטנציאל נותן לך איזושהי אפשרות לעקוב אחרי אנשים. ולכן האנונימיות, אנחנו לא רוצים לחדור לפרטיות של אנשים, אנחנו רוצים לאנשים להתחבר רק לפי מה שמעניין אותם, מבלי לפגוע בפרטיות.
תכלס, אנה, מה שאתם, אם אני מבינה נכון, ומסתכלים היום כשחושבים רשתות חברתיות, ישר קופץ לראש פייסבוק ולינקדין וכולי, ובאמת אם מסתכלים על השלוש שנים האחרונות, רואים שבפייסבוק כל הנושא של קבוצות הולך ותופח, גם בכמות וגם בגדלים. אז אתם בעצם לקחתם את הקונספט הזה של קבוצות בפייסבוק, הוספתם עליו את הנטבח האנונימי, ואפשרתם לאנשים בעצם לתקשר ללא מחסומים.
וגם איזשהו נטבח של מקומי, נכון? זאת אומרת, זה לא קל לאזור שלך?
אתה בוחר בעצם לאיזה אזור זה רלוונטי. אני אתן כמה, זה לא בדיוק כמו בפייסבוק, כי פייסבוק היא עוגרת עליך הרבה מאוד נתונים, אבל בפועל היא מאפשרת רק למפרסמים להשתמש בנתונים האלה בשביל פרסומות. זאת אומרת, היא לא מאפשרת לי כבן אדם פרטי עכשיו לפנות לכל האנשים שהיו בתל אביב, לא יודעת, ליד אזור שרונה, בין 1-2. היא מאפשרת את זה רק למפרסמים. ואנחנו מאפשרים לכל בן אדם פרטי בעצם, שהוא נכנס לאפליקציה שלנו והוא משתמש בה, להשתמש במידע הזה בשביל להתחבר לאנשים אחרים. ושוב, חינם אין כסף, כן? זה הרעיון.
מגניב.
זה אומר שאם עכשיו אני רוצה ללכת להופעה של, לא יודעת, ניק קייב, סתם לצורך העניין, אני יכולה ליצור טרייל בנושא של הופעה של ניק קייב, למצוא את כל האנשים שמתכוונים ללכת או רוצים ללכת ולהתחיל לדבר על זה?
לגמרי, לגמרי. תראה, לגבי מתכוונים ללכת קצת יותר קשה לדעת, אלא אם כן, אם את יודעת נניח שהייתה הופעה של ניק קייב לפני שבוע באותו המקום, אז את יכולה לפנות לכל האנשים שהיו שם בזמן ההופעה, ולהגיד, חבר'ה, אתם באים להופעה הבאה, ונקז.
זה דווקא יותר מגניב, כי באמת מה שאת מציינת גילי זה נורא דומה לקבוצה בפייסבוק, את פותחת מי הולך להופעה. כאן, אם אני מבינה נכון, את דווקא פונה לאנשים שכבר עשו וחוו. דהיינו, אם אני נמצאת עכשיו רוצה ללכת לאייקון בסיליקון ואלי, אני יכולה לטרגט את כל האנשים שהיו בכנס הקודם שלהם ולשאול אותם שאלות.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. את גם אפילו תשתמש במילה לטרגט, שאנחנו גם היינו משתמשים בה, זאת אומרת, לטרגט אנשים בשביל לייצר טרייל, אבל ממש לגמרי ככה.
תני לנו דוגמאות לכמה טריילים מעניינים שרצים בפלטפורמה כרגע.
כן, אז אני אתן דוגמה של פעם, הייתה מישהי נהדרת שרצו לחפש אותה, והיה לנו יוזר שהוא היה אופנוען, ככה, ומסתבר שהוא היה בקבוצה של אופנוענים, אז הוא פנה לכל האופנוענים באזור ואמר, אנחנו מתארגנים עכשיו, כל האופנוענים שנמצאים באזור, אנחנו מתארגנים ללכת לחפש את מי רוצה להצטרף אליי. זאת הייתה דוגמה אחת. יש לנו הרבה מאוד דוגמאות של טריילים, של אנשים שהם לאו דווקא משתמשים בעניין הזה של המיקום, אבל הם כן רוצים או מחפשים איזושהי תמיכה ווידועים, איזושהי תמיכה נפשית כזאת מאנשים אחרים. למשל, הייתה לנו בחורה שסיפרה שהיא מתקשה להתחבר חברתית לאנשים בעבודה שלה, והיא מחפשת כל מיני טיפים, והיה שם איזשהו בחור שאמר לה, גם אני לא מצליח להתחבר, ואז הם גילו שהם פחות או יותר באותו אזור, ואז הם קבעו להיפגש ולעזור אחד לשני להתגבר על זה. זו עוד דוגמה, יש באמת, באמת המון דוגמאות, וכל יום יש משהו חדש ומעניין.
יש איזה שימוש שהוא ככה יותר דומיננטי מבין כל השימושים? איזה use case שהוא כרגע מסתמן כמוביל?
בעיקרון, יש לנו איזשהו מנגנון שבו אנחנו מביאים אנשים, נעזרים בקמפיינים בפייסבוק בשביל להביא אנשים לאפליקציה, ולפי זה נקבע השימוש. אז זה מאוד מאוד תלוי איזה קמפיינים אנחנו מריצים בפייסבוק. שימוש שהיה מאוד מאוד מוצלח זה דייטינג, מן הסתם, זה קלאסי לדייטינג, אמהות שעוזרות אחת לשנייה. היה שם איזשהו טרייל של אמא שזה רוצה לרשום את הבן שלה לגן ילדים, ובעלה רוצה שזה יהיה גן ילדים דתי, והיא לא רוצה שזה יהיה דתי, והיא ככה ביקשה עזרה מאמהות אחרות להבין במה זה כרוך, אם הן יכולות לעזור לה להחליט, זה גם איזשהו קהל ככה שהגענו אליו.
אני מופתעת שאתם לא מזהים קהל של סטארט-אפים. אני כאילו, כשאני חושבת על זה, אני אומרת, אני יכולה למצוא ככה משקיעים, אני יכולה למצוא ככה מתחרים.
האמת שבסיקרט הייתה תקופה בארץ שזה רק נכנס, והיה הרבה הרבה דיבורים על סטארט-אפים בפלטפורמה, אבל בקטע, אני לא יודעת אם אתם רוצים את זה, הרבה בקטע של רכילות, משקיעים, וזה מי טוב, מי לא טוב, כל מיני דברים כאלה. כאילו, איך אתם מאפשרים את הדברים האלה, אתם לא מאפשרים? מה המדיניות שלכם?
תראה, אנחנו פלטפורמה פתוחה, אנחנו כמובן, הכל, כמו שאמרתי, הכל תלוי בקמפיינים שאותם אנחנו מרצים, ואנחנו כל הזמן עושים ניסיונות. אגב, סטארט-אפים זה היה אחד הניסיונות, והוא דווקא היה הניסיון הפחות מוצלח, אבל אנחנו לא פוסלים לחזור אליו.
מעניין.
אז קהל היעד כרגע זה קונסיומר, אבל אתם מחפשים כל מיני קבוצות שזה יכול לעניין אותם?
כן, לגמרי, לגמרי. אנחנו נשארים, אנחנו הולכים על הקונספט של קונסיומרס, וכל פעם קבוצות שמתעניינות במשהו ספציפי שהפלטפורמה שלנו יכולה לעזור, ובאמת עושים, בזכות זה שמדובר בפלטפורמה, אז אני לא מוגבלת בקהל יד, אני כל פעם יכולה לפנות לקהל אחר, להביא אותו פנימה, ולראות האם זה מצליח או לא.
עכשיו היום, אנה, היום אתם נמצאים בעצם רק באנדרואיד, שזה די מעניין, ספרי לנו על התהליך בחירה, כי הרבה פעמים כשאפליקציות מחליטות לצאת על פלטפורמה אחת, הרוב בוחרים איכשהו דווקא לצאת קודם על אייפון.
אני חושבת שזה פעם היה ככה, אני חושבת שזה השתנה, וגם תלוי מה מודל המוניטיזציה של האפליקציה, אבל אנא, ספרי מה הניסיון שלך.
זאת הייתה התלבטות, גם הייתה איזושהי התלבטות אם לא לחכות ולצאת עם שתי הפלטפורמות ביחד. בסופו של דבר, בגלל שאנחנו יודעים שאנחנו לא מתחילים מהשוק האמריקאי, אלא מתחילים מהשוק בארץ, להערכתנו אנדרואיד זה היה מספיק, וגם הלכנו על פיתוח שהוא נייטיב, גם מתוך בחירה מודעת, כי רצינו איזושהי איכות מאוד מאוד גבוהה של אפליקציה, ואני חייבת להגיד שאנחנו לא מרגישים בשלב הזה שזה שיש לנו אנדרואיד זה מגביל אותנו, זאת אומרת שמצינו את המשתמשים, אנחנו כן מתחילים פיתוח באייפון, פשוט כי כן יש איזושהי מחשבה לפנות לשוק שהוא לא בארץ.
אז היום כל הטריילים הם בעצם מהארץ?
כן.
וקצת מספרים, כמה משתמשים, כמה טריילים עד היום נוצרו?
אוקיי, מספרים אני אוהבת. אני לא יודעת אם אמרתי.
יש לנו פה משהו במשותף.
זהו, אני לא יודעת אם אני אמרתי, אבל אני ה-CTO במיזם, כן? והשותף שלי איתי הוא המנכ״ל.
איתי לשם, נכון?
איתי לשם, כן. דיברנו הרבה על ענייני מרקטינג, אבל תכלס את כל עבודת המרקטינג, מה שאני מספרת לכם זה הוא עושה. אני ה-CTO, כן? אני אחראית על הבנייה של המוצר, על הצוות, על הניהול של צוות הפיתוח, פתרון תקלות טכניות וכל מה שקשור לטכנולוגיה. אז מן הסתם אני אוהבת מספרים. אז מבחינת היוזרים, יש לנו היום בין 500 ל-1000 יוזרים פעילים יומית. כל יום, אפילו שבועיים האחרונים עלינו בין 600 ל-1000 יוזרים פעילים כל יום.
כמה יוניקים במצטבר החודשי?
כמעט למאנטלי אקטיב יוזרס?
כן.
יש לנו מעל 50,000 הורדות בגוגל פלייסטור, אבל מבחינת היוזרים זה בין 5,000 ל-10,000 יוזרים יוניקים שיש להם את האפליקציה ושהם חיים. אנחנו כל הזמן מודדים את החיים של היוזרים שלנו. יש לנו באופן כללי, יש לנו מערכת לוגים מאוד מאוד מפוארת. מאוד מאוד חשוב לנו לתת למשתמשים שלנו את החוויה הטובה ביותר. באמת, הלוגים מאוד מאוד עוזרים לנו לפתור תקלות מהר.
אנה, אתם רואים את טריילקווסט כרשת חברתית? זאת אומרת, זה הייעוד שלה? מיוחדת עם טוויסטים וכן הלאה, אבל רשת חברתית?
אנחנו פחות אוהבים את המינוח של רשת חברתית. אנחנו טריילקווסט מוצר בפני עצמו. אנחנו רוצים לתת לאנשים אפשרות להתחבר אחד לשני, אבל העניין ברשתות החברתיות של היום, שאת צריכה לתחזק לך קשרים כל הזמן. את צריכה למצוא, לבנות לך איזשהו נטוורק כל הזמן, ואם אין לך נטוורק, אם את מגיעה לפייסבוק ונרשמת לפייסבוק, ואין לך שם חברים, אז את לא תפיקי מזה יותר מדי. יהיה לך קשה להתחבר לאנשים, יהיה לך קשה לקבל איזשהו ערך, אם את שואלת שאלה או משהו כזה. אנחנו רוצים לתת ליוזרים שלנו את האפשרות, להפיק את הערך, לקבל את הערך הזה מהרגע הראשון שהם נכנסים לאפליקציה. זאת אומרת, את לא צריכה לתחזק רשת חברתית. אין...
מדליק. ממש מדליק. אז מי כן התחרות שלכם כשאתם מסתכלים על המתחרים?
כל האפליקציות שהן נותנות אפשרות להתחבר בצורה אנונימית, נניח סיקרט, שמעתי שהם עושים איזושהי תחייה מחדש.
מה את אומרת?
זה מה ששמעתי, עוד לא ראיתי, אבל כן, הם... הם כן מאפשרים חיבור אנונימי, אין להם כמובן את כל האפשרויות של הפילוח לפי אוכלוסיות כמו שיש לנו, אבל זה כן איזושהי תחרות, ויש לנו תחרות שאנחנו רואים אותה על ורטיקלים מסוימים. אוקיי, נניח דייטינג, אז אפשר להגיד שטינדר זה איזשהו סוג של תחרות, אבל מישהו, אין אף אחד שנותן בדיוק את אותו האופרינג שאנחנו נותנים, זה לא קיים.
איך אתם בעצם איזה מגיעים לקהל יעד, הזכרת פייסבוק, נכון, תרגות בפייסבוק, איזה, אני מניחה, פרסום ממומן, האם יש עוד דרכים שאתם מגיעים לקהל יעד בצורה אפקטיבית?
כן, כן, כמובן. בעצם האתגר שלנו היום, וזה משהו שאנחנו פותרים בימים אלו ממש, וזה... 80% מהפיצ'רים שאנחנו מכניסים, זה בעצם גדילה אורגנית. אנחנו הצלחנו להגיע למצב שיש לנו איזושהי קהילה מאוד מאוד engaged. עוד מספר שלא אמרתי, היוזרים שלנו מבלים בממוצע 40 דקות באפליקציה כל יום, היוזרים הנאמנים שלנו. זאת אומרת, קהילה מאוד מאוד נאמנה, אבל אנחנו רוצים להגדיל אותה, אנחנו רוצים שכל יוזר כזה שהוא נאמן ואוהב אותנו, שיביא את החברים שלו פנימה. אז מה שאנחנו עובדים זה בעצם סט של פיצ'רים שיביאו לגדילה אורגנית, איזה שהם sharing features כאלה, וזה לאט לאט הולך וגדל.
למרות שיש פה משהו שהוא טיפ על ככה, את אומרת שהחזון שלכם זה שאנשים יכניסו את החברים שלהם, אבל אם האפליקציה היא אנונימית, ואני רוצה לשמור על האנונימיות שלי, אז למה שאני אספר לחברים שאני משתמשת בזה?
שאלה מצוינת, זה גם המשתמשים שאלו אותנו את השאלה הזאת. העניין הוא שאתה מביא את החברים שלך, הם לא יודעים בדיוק מה אתה כתבת או איפה אתה ענית, אבל אם את אמא שמתמודד עם כל מיני בעיות הורות ורוצה, נניח מצאת איזשהו פתרון מאוד נחמד בטריילקוסט, אנשים המליצו לך על משהו, אז למה שלא תמליצי לחברות שלך שהן גם אמהות להצטרף פנימה, וגם ליהנות מהקהילה הזאת. זה בעצם הרעיון, את לא אומרת מה את כתבת. אז אחד הפיצ'רים שבעצם הכנסנו זה, אנחנו קוראים לזה Anonymous Share. זאת אומרת, בוא תגיד, אתה תגיד לנו מי החברים שאתה חושב שהם גם התעניינו באפליקציה ויוכלו ליהנות ממנה. אתה לא צריך לשלוח בשמך את ההזמנה, אנחנו נשלח בשמך את ההזמנה שבעצם מישהו הזמין אותך להצטרף לאפליקציה שאולי תעניין אותך. זה איזשהו פיצ'ר שהכנסנו כרגע, והוא באמת תופס תרוצה, זה באמת באמת עובד.
אנשים משתפים.
כן, כן.
אין פה חשש להיות ספמרים באיזשהו מקום? כי לצורך העניין, נניח, סתם, אני חושבת בכל רם. אני מקבלת כזאת הודעה מטרייל קווסט שאומרת לי, חברה שלך או חבר שלך חושבים ששווה לך להשתמש באפליקציה. עכשיו זה אנונימי, אז אני לא יודעת גם מי החבר, אז באותה מידה את יודעת, אתם יכולים לפנות לכל העולם ואשתו ולהגיד להם, חבר שלכם אמר ששווה לכם לבוא. משהו כאילו מהצד של האמינות, איך אתם מייצרים את האמינות שבאמת יש לי חברים שמשתמשים באפליקציה?
אז א', בשביל זה אנחנו מבקשים מהיוזרים לשתף את זה עם אנשים שבאמת זה יעניין אותם. אוקיי, זאת אומרת, אם אתה מבלה כל יום קרוב לשעה בתוך אפליקציה ואתה נהנה, אז אתה בטח יודע מי החברים שזה יכול לעניין אותם. בינתיים עוד לא קיבלנו תלונות לגבי ספאם, ואנחנו רואים שככה כן אנשים משתפים אחד עם השני, אבל שוב, אנחנו כל הזמן לומדים.
מעניין מאוד.
כן, כל הזמן לומדים ומנסים עוד דרכים ועוד דרכים, זה בדיוק כמו שאמרתי לפני זה, זה העניין הזה של בסטארט-אפ לעשות הרבה מאוד ניסיונות, מאוד מאוד חשוב.
אז מה באמת ה-KPI'ים שלכם?
כמובן, כמו בכל אפליקציה, להגדיל תמיד את ה-Daily Active Users. מאוד מאוד חשוב לנו ה-KPI הזה של ה-Daily Active Users. עבדנו מאוד מאוד קשה כדי לייצר קהילה שבאמת משתמשת בנו על בסיס יומיומי. זה KPI מאוד מאוד חשוב, וה-KPI החדש שנכנס עכשיו זה בעצם עניין הצמיחה. קוראים לו K-Factor, אבל אנחנו פשוט באמת רואים, הולכים ומודדים על כל הפיצ'רים האלה, כמה יוזר מביא כל יוזר קיים אצלנו.
מה ה-KPI היעד ששמתם לעצמכם בנוגע ל-K-Factor?
אנחנו רוצים להגיע למצב שכל יוזר שנמצא אצלנו, יביא לפחות עוד יוזר אחד כרגע. זה ה-KPI לכרגע.
עכשיו, מתי הקמתם את החברה?
בספטמבר 2015.
אז זאת אומרת, זה שנה וחצי קצת. את ואיתי, והאם גייסתם כסף עד היום?
כן, כן, אנחנו בעצם, כן, גם זה לא דיברתי על זה, מרוב ההתלהבות מהרעיון, אבל בעצם, כן. כשהקמנו את החברה, אחד הדברים זה היה בעצם הגיוס הראשוני של הכספים, שזה היה משהו שאיתי הוביל. אני לא אמרתי על איתי הרבה, אבל אני אגיד. איתי היה קרוב ל-17 שנים עורך דין מאוד מאוד בכיר, שותף במשרד עורכי דין גדול. הרעיון הזה ישב אצלו הרבה מאוד זמן, הוא אמר שהוא חשב עליו בערך כשהסלולרי התחיל לגדול. אחרי שהוא... הוא ככה, בשביל להרים את טריילקווסט, הוא עזב את המשרד. הוא עזב בעצם את כל התחום של עריכת דין לחלוטין, בשביל להקים את החברה. אז אחת המשימות הראשונות שלו הייתה להביא מימון ראשוני לחברה. ובעצם כשהתחלנו, כבר היה לנו איזשהו מימון.
אפשר לשאול כמה?
כן, אין בעיה. עד היום גייסנו $500,000. לא, בהתחלה זה היה פחות, זה היה
תחזרי על זה עוד פעם, כי נכנס לך אס-אמס ואנחנו שמענו את הטר-טר כזה חזר. אז
אני כאילו לא שמעתי.
באמת?
אז אנחנו שמעות את זה כאילו יש מקדחה בזה.
אוקיי, אז בעצם אחת המשימות הראשונות של הסטארט-אפ הייתה לגייס סכום ראשוני בשביל שנוכל לגייס עובדים ובעצם להרים את המוצר. אז הגיוס הראשוני נעשה בתקופה שבה הקמנו את החברה, מי שהוביל אותה זה איתי, בעצם גייסנו $225,000 ממשקיע פרטי, ואותו משקיע בעצם מביא עוד משקיעים אנג'לים, שהכניסו בהמשך עוד את אותו הסכום.
מדליק, אז סך הכל $500,000 שמחזיק אתכם למשך שנה וחצי?
אגב, מי זה אתכם? את ואיתי המייסדים, נכון? ויש לכם עוד עובדים?
יש לנו עובדים, יש לנו גם advisors שעוזרים לנו לאורך הדרך, יש לנו גם צוות של... יש לנו קודם כל עובדים טכניים, שני מפתחים, ויש לנו product manager מאוד מאוד מנוסה בתחום של B2C, בעצמו הקים כמה סטארט-אפים של B2C, עוד פרילנסרים מהצוות גרפית ואנשי שיווק שעוזרים לנו עם קריאייטיב ודברים כאלה. צוות לא קטן.
כן, זהו, כמה אתם?
אז שוב, אנשים שאונבורד אנחנו ארבעה. יש לנו יועצים שאנחנו לוקחים אותם לפי הצורך.
ואתם עובדים ביחד במשרד כל יום? איך מתנהלת העבודה שלכם בפועל?
כן, כן, יש לנו משרד כל יום, כל לילה.
תלוי מאיזה צד של השעון מסתכלים.
שעון של סתם.
אז איפה, לאן אתם רוצים להגיע בעצם בטווח זמן נניח של השנה הקרובה? הזכרת את הנושא של להגדיל את ה-K-Factor, זאת אומרת את הווירליות של השירות, שהמשתמשים יזמינו משתמשים אחרים, לפחות אחד כל אחד. מה עוד?
כרגע מאוד מאוד חשוב לנו לייצר את הווירליות בקרב משתמשים. בשוק בארץ אנחנו רוצים הרעיון הוא לשלש את כמות Daily Active Users שיש לנו, זה היעד לחודש הקרוב. מעבר לזה, מה שאנחנו רוצים זה גם לבחון, לקחת עוד איזשהו שוק שהוא לא בארץ ולבחון גם אותו.
על איזה שוק אתם מסתכלים?
אנחנו כרגע, אנחנו ממש ממש עובדים קשה על ה-K-Factor, במונחים של סטארט-אפ, יעדים של חצי שנה קדימה, זה כאילו נראה לי בלתי אפשרי. האמת, הרבה פעמים אני אומרת, אם הייתי יודעת לפני חודשיים איפה נהיה היום, פשוט לא הייתי מאמינה. כאילו, אתה רואה את האתגר, ואתה אומר, אין שום סיכוי שבעולם, כאילו אין, זה נראה לי בלתי אפשרי, פשוט בלתי אפשרי. ואז פתאום אתה מגיע לשם, ואז אין לך שנייה לנוח, אתה כבר רואה את היעד הבא לפניך. כאילו זה לגמרי ככה.
הבעיה שאתה אף פעם לא מרוצה מאיפה שאתה נמצא בו, לא? אתה תמיד הוא שואף להגיע למקום יותר גבוה.
לגמרי, לגמרי. כאילו, שיהיו לי יוזרים שיכנסו על בסיס יומיומי ויהיו באפליקציה כל הזמן, כאילו זה היה נראה לי משהו שאין לו, כאילו לא יודעת איך נצליח להגיע, והנה עובדה הגענו, ועכשיו הגענו, מה אנחנו רוצים? גם להגדיל את המספר, גם שהיוזרים האלה יביאו עוד יוזרים.
אוקיי, ואני רוצה טיפה לשאול על המודל העסקי של הסטארט-אפ, זאת אומרת, אני מבינה מה החזון, ואני מבינה איך משתמשים בזה כרגע, אבל איך בסופו של דבר אתם מייצרים מזה עסק?
תראי, יש לנו הרבה מאוד רעיונות, אבל לכולנו ברור, וגם אחרי שדיברנו עם לא מעט משקיעים, ברור לגמרי שזה לא רלוונטי במספרים שבהם אנחנו נמצאים היום. זאת אומרת, המוניטיזציה תוכל להגיע רק אחרי שיהיה לנו קהילה מאוד מאוד גדולה שהיא dedicated אלינו. אז כרגע אנחנו באמת עובדים קשה קשה כדי להגדיל את כמות המשתמשים, והמודל העסקי כבר יבוא משם.
גיוס, אתם מתכוונים לעבוד על גיוס נוסף?
כל הזמן עובדים על גיוס, כל הזמן.
איזה תשובה כנה ויפה, זה כל כך נכון.
אם יש פה משקיעות או משקיעים פוטנציאליים, אתם מוזמנים לדבר איתנו, אנחנו תמיד תמיד עובדים על גיוס, זה ה-state of mind של סטארט-אפ.
יפה, אז נשמע שיש ביניכם חלוקת עבודה טובה, זאת אומרת, יש מישהו שדואג להביא כסף ולשווק, יש מישהי שדואגת לבנות את המוצר, לתכנות, לפרודקט, לנצח. פרי לנו אנה על איזה רגע מאושר בכל זאת, אם לעצור שנייה את המרוץ הבלתי נגמר הזה ולהסתכל על זה בזום, רגע מאושר בסטארט-אפ.
הרגע.
הרגע.
וואו, התקלת אותי לגמרי עכשיו. אני חושבת ש... וואו, היו הרבה רגעים. היה את הרגע שבו למשל גיק טיים בחרו בנו, כל הסטארט-אפים הם בחרו בנו באיזושהי תחרות כזאת ונתנו לנו בוסט חינם באחד הכנסים שלהם, והם באופן כללי מאוד מאוד מגבים אותנו ועוזרים לנו בכל דבר. אני בתור CTO ויש את פרודקט, הרגע שלי, אני דווקא אבחר רגע אחר, זה היה הרגע שבו העלינו את ה-APK לראשונה לגוגל פלייסטור.
אוי, אני כל כך מזדהה.
מי שלא יודע, APK זה הקובץ של האפליקציה שבאפשר לאנשים להוריד את האפליקציה בעצם.
כן, סליחה להגיד את עצמי מדי, כן, אבל הרגע הזה שאתה לוחץ, אתה מחכה שזה יופיע, אתה רואה שזה מופיע, ועזבי שאתה יודע שאין אף יוזר שרואה את זה. יודעת כאילו שזה שם, it's out there, כאילו זה היה...
רגע מתוק.
כן.
זהו, הבייבי נולד.
כן, התינוק נולד, ואנחנו מאז כל הזמן מחדשים, וכל הזמן משפרים, אבל הרגע הזה שבו אתה כאילו לראשונה מעלה את מה שעמלת עליו לגוגל פלייסטור, זה בהחלט היה רגע מרגש.
מקסים.
יפה, ככה שאלה אחרונה, אנחנו התחלנו עם קרן מסורת שנערכת כרגע פרק שני, קש מכל מי שאנחנו מראיינות שתמליץ על סטארטאפיסטית אחרת שהיא מכירה, שהיא חושבת שהיא מרשימה, שנהנה לבוא ולראיין אותה ולהכיר.
אני מאוד 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 אוהבת, ואני מאוד עוקבת אחרי איריס שור. אני חושבת שאני מאוד אוהבת לקרוא את הבלוגים שלה, זה נותן לי המון המון תובנות. היא איכשהו מצליחה בכתיבה שלה להוציא את האתגרים הקטנים והגדולים שיש בתוך העולם הזה של היזמות והסטארט-אפים, ולפרוט את זה ולהסביר את זה ולבנות את ההיגיון שמאחורי זה בצורה כל כך יפה. באמת, אני מאוד מאוד ממליצה עליה, מאוד הייתי שמחה לשמוע אותה.
אוקיי, אין ספק שאיריס היא דוגמה, עיניים של הרבה סטארט-אפיסטיות וסטארט-אפיסטים מסתכלות על דברים שהיא עושה ודברים שהיא כותבת. איריס, ראי עוזרת, את על הכוונת שלנו.
כן, הכוונת של הסטארטאפיסטיות.
כן.
מגניב. אנה, היה מרתק.
היה לנו ממש כיף לראיין אותך ולשוחח. תודה שהצטרפת אלינו היום.
ועל השיתוף הכן והכיפי, האנרגיות השמחות האלה, המאוד מאמינות במוצר.
נכון, שיהיה לכם המון המון בהצלחה. אני אחכה שתגיעו ל-iOS.
גם אני.
אולי בגלל זה לא הלך עם סטארט-אפיסטים, הם כולם תקועים ב-iOS.
לגמרי. אבל ניצלת מאפל, אין לך, אין לך צורך במקבוק.
חכי, לא ניצלתי, לא ניצלתי. תודה רבה, אני גם מאוד 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 נהניתי, היה כיף לדבר איתכם, וכמו שכיף לשמוע אתכם, גם כיף לדבר איתכם.
תודה רבה, אנה. יאללה, שיהיה שבוע טוב.
Yalla bye.
Yalla bye.
Shut up and sit down.
היה ממש כיף. היינו יכולות להמשיך לדבר עוד הרבה מאוד זמן. על הרבה מאוד נושאים, וזה פשוט כיף.
ויש גם סיבות פרוזאיות שאני צריכה ללכת לקחת את הילד מהגן, כי עוד פעם הוא יישאר אחרון, הוא יגיד, אוקיי, שהוא יהיה גדול, הוא יגיד לפסיכולוג, אמא שלי הייתה סטארט-אפיסטית, ואף אחד לא לקח אותי מהגן, וזה יעלה לי מלא כסף.
מוזמן, מוזמן להצטרף לילדים שלי.
כן, הוא יפתח טרייל. עם הילדים שלך, ויקראו לזה ילדים של סטארט-אפיסטיות.
נראה לי שמצאתם עכשיו את הפרודקט מרקט פיט.
כן, לגמרי.
טוב, על הכיפק. אז יאללה, אנחנו ניפרד.
סבבה.
יאללה, מותק.
ביי בינתיים.
ביי.